עכשיו, אריה לא נמצא איתנו, אבל הוא נמצא כמעט כל שבוע בשיעור בזום, אריה אדלר, ידיד אהוב וקרוב, אז לפטירתו של אביו, הוא יושב עכשיו שבעה, יהיו הדברים עילוי לנשמתו של מאיר מרדכי צבי אדלר, זיכרונו לברכה, איש ירושלים ככה, זוכר טוב, ו... ידעו שמחה בעזרת השם, שתרוממו, נתעלו. י' שבט, אצלי זה גם ככה אישי, איזה נקודה אישית. י' שבט, ביתנו שבמגדל, כמה שנים? הלך לי עכשיו? 14? 14, נכון? אני, או. הוא רפאל שלנו, יבדל לחיים ארוכים, עם כמה חברים. וביניהם אריאל שטריגלר, זיכרונו לברכה, והלילה הזה בליל י' בשבט, אריאל נהרג בתאונת דרכים. אז תהיה ההתוועדות הזאת עילוי לנשמתו הטהורה, והמשך בריאות ושמחה לכולם. באותו יום נפטרה גם... ממש באותו יום של התאונה, דודתו של איציק, איציק גולן בטח עוד לא נכנס, אולי הוא בהזכרה שם עם אריאל, והוא ייכנס עוד מעט, אהובה ציוויה, בת נפתלי וברכה, אז יהיה כל הלימוד וכל הכוחות וההתוועדות והעלייה עילוי לנשמות כולם. אנחנו במוצאי שבת קודש, פרשת בו, י' בשבט, קודם כל מוצאי שבת זה בכלל רעיון מדהים ככה, לעשות מלווה מלכה, ללמוד, עכשיו יש סגר, אז אולי ננצל את הסגר ככה, שיהיה יותר רציני, מוצאי שבת, אני זוכר אצל הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היו תקופות שזכיתי לשיעור כל יום, אבל השיעור המרכזי היה מוצאי שבת, הכוח שכל, שכל גלגלי השיניים, שכל המנועים פעלו, זה היה מוצאי שבת. אז נו, אולי נראה, אולי ככה. ההתוועדות הזאת יבוא חשק אחרי זה. אבל מוצאי שבת, י' בשבט, חוץ מזה שזה מוצאי שבת פרשת בו, ושלשם ניכנס עוד מעט, זה גם יום מאוד מאוד מיוחד. בי' בשבט, לפני 71 שנה, הסתלק הרבי אריאץ, זה היה אגב שבת קודש, כמו השנה בדיוק, ב-8 בבוקר, הסתלק הרבי אריאץ, חותנו של הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, ובדיוק שנה אחר כך קיבל על עצמו הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו, בלילה הזה, במוצאי י' בשבט, בהתוועדות שהייתה, קיבל על עצמו את הנשיאות, את הרבייות, הותר להיות הרבי מלובביץ', וזה נעשה תוך כדי, או זה היה הדרך שבה זה בא לידי ביטוי, שהוא אמר מאמר על אותו המאמר של באתי לגני, שהוא היה מאמר ההסתלקות של הרבי אריאץ. אני רוצה להסביר על זה מילה אחת, ככה להתחיל את המועצי שבס הזה, זה דבר מאוד מעניין, זה פלא פלאות, קשה לתפוס את זה, אז אני רוצה להסביר את זה בצורה פשוטה. הרבי, רבי יוסף יצחק, הרבי השישי מלובביץ', שהסתלק בי' בשבט, הכין מאמר. המושג מאמר, למי שלא רגילים במושגי מאמרים בחסידות, הוא לא מאמר בעיתון או מאמר שכתבתי, אלא מאמר ללימוד. הרבה פעמים המאמרים היו הדברים שהרבים היו אומרים, מאמר, אמירה, והרבי אריאץ הכין מאמר שיועד לשבת פרשת בו לי' בשבט. בתאריך שבו אחר כך הוא מסתלק. זה היה כותרת המאמר, מאמר י' בשבט. זה מעניין מאוד, התאריך י' בשבט שאותו ציין הרבי אריאץ, הוא יום האזכרה של זקנתו, סבתו. אשת הרבי מהרש, הרבנית רבקה, עליה השלום, ולעילוי נשמתה הוא הקדיש את המאמר שהוא מבקש שילמד בשבת פרשת בו. רבי באחת מהשיחות מתאר, רשמתי את הרשימה הזו לפניי, הרבי באחת מהשיחות מתאר, זה מעניין מאוד, זה בדיוק כמו השנה, אז ממש בחצי שנייה רק, אבל הוא מתאר מה היה, הוא מספר כך, הרבי מלובביץ', שאת הנשיאות שלו קיבל הלילה לפני 70 שנה, חתיכת זמן, בדיוק 70 שנה, תפשין יוד א', והוא כותב כך, המאמר באתי לגני, הוא עוד לא רבי, הוא החתן שהולך אל חותנו, המאמר באתי לגני הובא מהקורך ביום שישי ט' בשבט, בדיוק כמו השנה. כשהבאתי את הקונטרס לכבוד קדושת מורי וחמי, הרבי אריאץ, מצטיב בחדרו, זה היה החדר שבו הוא היה מקבל ליחידות והכל, יושב על כיסאו ליד שולחנו, כשהסידור פתוח לפניו. הנחתי את הקונטרס על השולחן, התפקידו של הרבי היה לדאוג לזה שזה יודפס ויובה, והרבי נענה בראשו בתנועה של אישור וסביעת רצון. למחרת ביוד שבט, שבת קודש פרשת בו, בשעה 8 בבוקר, מסתלק הרבי ריאץ. ומאז, הנה רבים מחסידי חב"ד ואנשי שלומנו, קיבלו עליהם ללמוד ביום יוד שבט, יום ההילולה שלו, את המאמר הנ"ל שכבר נקבע שמו, באתי לגני, על שם הפסוק שבו הוא מתחיל, היי, 5,000, תפשין יוד, או באתי לגני, בשינוי ראשי התיבות, היי, שין יוד תף, השם יתעלה או השם יתברך. אז התיאור הזה הוא מעניין מאוד, ומהשנה שאחרי זה, כלומר הלילה הזה, לפני 70 שנה, במשך כל השנים, זה דבר פלא פלאות, בכל שנה, היה ההתוועדות המרכזית בלימוד המאמר הזה, הוא חילק אותו הרבי ל-20 חלקים, וחזר כל פעם על העניין הזה, וחידושים מדהימים שבעצם עניינם באמת, בעבודה הגדולה של איך נעשה את העבודה הפנימית להפוך חושך לאור. תמיד עניין אותי מה זה עשה לפרשת בו, למה זה בא דווקא לפרשת בו. אז בפעם ראשונה שזה יצא, מובא הפסוק והוצאתי את צבאותיי, שמופיע בפרשה, שעם ישראל נקרא צבאות השם, אבל בקצת עיון, ואני מודה שאני כל השבת רק בזה, אני חושב שזה פשוט לא רק פרשת בו, זה כל פרשת בו, וזה כל העבודה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו נתחיל את זה מיד, אני רק רוצה להעיר גם הערה מרתקת. המאמר פותח, אני לא יודע אם שמו לב להערה הזאת, מן הסתם היא כתובה, אבל אני פתאום עליתי עליה, וגיליתי דבר מדהים, המאמר מתחיל במילים, באתי לגני אחותי קלה. מכירים פרק ה' שיר השירים, פסוק א', באתי לגני אחותי קלה, אריתי, זוכרים את הפסוק? באתי לגני אחותי קלה, אריתי מורים בסמי, אכלתי יערים דבשי, שתיתי יינים חלבי, אכלו רעים, שתו ושחרו דודים. עוד רגע נגיע לפסוק. וכל המאמר בנוי על יסוד עצום עצום, שהוא באמת פלא, איך הוא ניתן בתור ההסתלקות של הרבי ריאץ, כי הוא פותח, אתם תראו מיד, בדברי חז"ל, איך השכינה מסתלקת, ממש הפוך מאיך שאנחנו מבינים, הכל הפוך, וחוזרת על ידי משה שהוא השביעי, זה בעצם הופך להיות מאמר ההסתלקות שאותו מביא לדפוס הרבי השביעי, ועכשיו תקשיבו, זה פשוט באמת השגחה, מעניין מאוד. לא צריך להיות חבדניק בשביל לשים לב לזה. באתי לגני, מה שלא כתוב במאמר זה את הפתיחה. הוא מפנה למדרש רבה בשיר השירים רבה, אף לא פתחתי בפנים. וכך כתוב שם. אמר רבי מנחם, חתני דרבי. זה בעל המאמר. החתן של הריאה, זה הפתיחה, זאת הכותרת. באתי לגני, אתם תסבירו לי מה זה. אמר רבי מנחם, חתני ברבי אלעזר ברבונה בשם רבי שמעון, ברבי יוסה, נא, יוסה, נא. חתנו של אריאץ, של רבי יוסף יצחוק, חתני רבי מנחם, רבי, זכותו יגן עלינו, מתחיל את כל העניין של באתי לגני, ואני רוצה ככה קצת לפתוח במאמר הזה, יהודה לי, יש שם איזה ניגון כבר? כן? איזה? אז אולי נתחיל, אבל לפני כן ככה, איזה לחיים, ואז נתחיל את המאמר הזה, לדעתי הוא פרשת בו, המאמר הזה הוא באמת דבר מדהים, לא נלמד אותו, רק ככה טיפ-טיפה, אחרי זה ניכנס קצת לעוד כמה דברים. הלילה הוא צעיר, מוצאי שבס. אז רבי סי, אני מתכוון להוציא את כולם, מכילה על זה שאני שותה לבד, אז תפתרו שם את הבעיה. נפתלי, אני רואה שיש לך איזה דובי כזה שם בזום, אולי הוא יכול לשתות יחד איתי. אז אנחנו נעשה לחיים, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפה.
אמן. אז מתחילים בצמה.
נו, צמה.
אמן, אמן.
באתי לגני. שומעים? פילה פלויים. אז עוד מעט, איך באמת זה נכנס לפרשת בו, אבל זה דבר פלא פלאות. אני רוצה להזכיר שנייה את הפסוקים. הפסוקים בשיר השירים, שעליהם מדבר הרבי ריאץ במאמר, הם בעצם תחילת פרק ידוע בשיר השירים, באתי לגני אחותי חלה, אבל הם ממשיכים את סיום הפרק הקודם. גן נעול אחותי חלה, גל נעול מעיין חתום. שלחייך פרדס רימונים עם פרים מגדים כפרים עם נרדים. נרד וחרקום, קנה וקינמון, עם כל עצי לבונה, מור ועולות עם כל ראשי וסמים. מעיין גנים, באר מים חיים ונוזלים מן לבנון. עכשיו שימו לב. אורי צפון ובוי תימן, הפיחי גני יזלו וסמיו, יבוא דודי לגנו ויוכל פרי מגדה. בנמשל של שיר השירים אשר לשלמה, למלך שהשלום שלו, שכל הזמן חותר לחזור אל הריה בסמים, אל בית המקדש, אז זה ממש הזמנה של הקלה לחתן לבוא כבר אל החופה. היא קוראת לו הקלה ואומרת, יבוא דודי לגנו. מתי זה יקרה? אורי צפון ובוי תימן. שיהיה קיבוץ הגלויות ויבוא דודי לגנו. הפיחי גני, תחזרי לחדש להפיח את הרוח בגן שלי, במקדש, במשכן, במקדש שיבנה במהרה. הפיחי גני יזלו בסמיו. מים חיים ונוזלים מן לבנון, אתם זוכרים מה נקרא לבנון בתורה? בית המקדש, ההר הטוב הזה והלבנון, זה בית המקדש שמלבין עוונותיהם של ישראל. יבוא דודי לגנו ויוכל פרי מגדיו, שימו לב שהכל לא עוסק פה עכשיו בבסיסי חיים, מים ולחם, פירות מגדים, חכו. ואז אחרי ההזמנה הקלה הממתינה, אגב במדרש פלאי כתוב פה, אמר רבי יוחנן ללמדך שאין החתן נכנס לחופה עד שהקלה רוצה. לא יאמן, שיר השירים. האם החתן יבוא, האם הקלה באמת באמת קמתי אני לפתוח לדודי וכו'. אבל הנה אנחנו נמצאים על הפתח של בית המקדש, תשמעו. ואז עונה הדוד, באתי לגני אחותי חלה, באתי. אריתי מורי עם בשמי, מור, בוסם. אכלתי יערי עם דבשי, שתיתי ייני עם חלבי, איכלו רעים, שתו ושחררו דודים. זה לא סתם לחיים. שתו ושחררו דודים, למעשה ממש. אבל זו התוועדות של הדוד והכלה, איכלו רעים, שתו ושחררו דודים, ועוד פעם שימו לב, מה התפריט? דבש, יין, חלב, ממש לא מה שחייבים בשביל לקום בבוקר. אומר המדרש, תקשיבו טוב עכשיו, המילה גני ודאי משמשת כאן בנמשל לבית המקדש, לביתי. אבל המילה גני מזכירה לנו את גן העדן, את הגן. וככה לומד המדרש. אמר רבי מנחם חתני דרבי, כמו שאמרנו מקודם וכולי, באתי לגן, אין כתיב כאן, אלא לגני. הרי היה כתוב מקודם, יבוא דודי לגנו ויוכל פרי מגדיו. היה צריך הדוד לענות, באתי לגן, לגני. לומדים חז"ל, רבי מנחם, לגינוני. גינוני בארמית זה לחופתי. באתי אל מקום חופתנו. למקום שהיה עיקרי מתחילה. תקשיבו טוב, תזכרו שזה מאמר הסתלקות. הסתלקות בעברית זה עלייה, נכון? סלקה דעתך, הסתלקותו של צדיק זה עלייה למרום. סליק. למקום שהיה עיקרי מתחילה. איפה היה עיקרך מתחילה? באתי, חזרתי אל הגינוני שלי, אל חופתי. ועיקר שכינה לא בתחתונים הייתה? הרי איפה עיקר השכינה? בתחתוניים. הדאוד הכתיב, זהו שכתוב בגן עדן, וישמעו את כל השם אלוהים מתהלך בגן. אמר רבי אבא, מהלך אין כתיב כאן. מהלך זאת אומרת שהוא מהלך צעד, צעד, אלא מתהלך, ולומד רבי מנחם, מקפץ וסליק, מקפץ וסליק. כלומר, מקפץ ועולה, מקפץ ועולה. שמעו טוב. איפה הייתה השכינה אם כן בעיקרה? כאן אצלנו, פה למטה. נכון? וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה, ואז ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. חטא האדם הראשון, ונסתלקה השכינה לרקיע הראשון. אתם שומעים מה זה הסתלקות שכינה? עלתה גבוה יותר. התפיסה התינוקית שלנו היא, גבוה, בטח, השם בשמיים. לא, 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 לא. ככל שהוא עולה גבוה יותר, אני אולי יותר נראה פה טוב, אבל אני מנותק מהמקור. תקשיבו, עלתה השכינה לרקיע הראשון, קומה שנייה. רקיע, זאת אומרת, זה חצה את התקרה. חטא קין, נסתלקה לרקיע השני, יותר גבוה. חטא אנוש, חטא עבודה זרה, דור אנוש, נסתלקה לרקיע השלישי. חטא דור המבול, נסתלקה לרקיע הרביעי. חטא דור המגדל, נסתלקה לרקיע החמישי. חטאו אנשי סדום, נסתלקה לרקיע השישי. חטאו המצריים בימי אברהם, עוד לא מדובר פה עכשיו על מצרים של הפרשה שלנו, חכו. חטאו המצריים בימי אברהם, שטופי זימה, המצריים של פרעה, זוכרים עם שרה ופרעה. חטאו המצרים בימי אברהם, נסתלקה לרקיע השביעי. מה המצב עכשיו? שהשכינה רחוקה ממני. אתם יודעים, אנחנו סיימנו ביום שישי את הלכות קידוש החודש ברמב״ם. אחרי זה בלחיים הבא, ככה באיזה ניגון, נעשה סיום של קידוש החודש. הרמב״ם, הרמב״ם היומי זה גם תקנה של הרבי, עוד נדבר על זה. אבל בקידוש החודש יש כלל מאוד מעניין, שיסביר את הנושא כאן, מאוד מאוד פשוט, מאוד פשוט מבחינה אסטרונומית, כל ילד יודע אותו. מולד הלבנה, אני לא יודע מתי כולכם עשיתם, אני היום עשיתי ברכת לבנה. מולד הלבנה, הוא בזמן, תשמעו טוב, שלעולם הלבנה לא תראה. בסדר? כשבשבת מברכים אומרים שהמולד יהיה בכך וכך, ביום זה וכך וכך הלקים, אז היא לא תראה. למה? כי הקיבוץ בין השמש לירח קרוב, והתאורה של השמש לא מאפשרת לראות אותה. נכון? המערב, כשהשמש קרובה אליה מדי. כדי לראות אותה, צריך שהשמש תעלה קצת. ככל שהשמש עולה יותר גבוה, כך מה? הלבנה נראית יותר גדולה. נכון? אבל מה פירוש שהיא נראית יותר גדולה? בסדר, היא יותר מנותקת מהשמש, היא נראית יותר גדולה. אבל מתי אנחנו חוגגים איתה? אה? מתי אנחנו יודעים שזה המולד? מתי זה ראש חודש? מתי החודש הזה לכם ראש חודשים? שהיא לא נראית. כי התקע נכנס לשקע והיא מקבלת את הכוח מהשמש. ואז היא מופיעה פה את כל הכוחות שלה. נסתלקה השכינה רקיע אחד, נסתלקה שניים, נסתלקה שלושה, נסתלקה ארבעה, נסתלקה חמישה, נסתלקה שישה, נסתלקה שבעה, יש עליו שבו אתה כבר מרגיש פה לגמרי לגמרי חופשי בשטח. חשבתי היום בקידוש לבנה שאולי מה שאנחנו מברכים את הלבנה זה שהיא תזכור מאיפה היא באה. את הולכת עכשיו לעלות לאט לאט, אבל מהמקום הזה שם יורדים. תזכרי מה המולד. אנחנו כמו הלבנה, אנו כמותה. תקשיבו עכשיו לעיקר. נסתלקה לרקיע השביעי, בימי המצרים, בימי אברהם, כנגדן, כנגד חטא אדם, קין, אנוש, עמדו שבעה צדיקים, והורידוה לארץ. זכה אברהם, הורידה משביעי לשישי. זכה יצחק, עמד יצחק והורידה משישי לחמישי. עמד יעקב והורידה מחמישי לרביעי. עמד לוי והורידה מרביעי לשלישי. שימו לב, לא עוברים פה ליוסף, אלא שלושת האבות ועכשיו שבט לוי. הולכים לבנות משכן. עמד לוי והורידה מרביעי לשלישי. עמד כהת והורידה משלישי לשני. עמד אמרם והורידה משני לאחד, שהוא ראשון. עמד משה והורידה לארץ. כל השביעים חביבים. אמר רבי יצחק, הדאוד הכתיב צדיקים ירשו ארץ וישכנו לעד עליה. הצדיקים ירשו ארץ, כלומר ירדו, הורידו את השכינה חזרה הנה. מה יעשו הרשעים? תלויים באוויר, כי לא ישכינו שכינה לארץ. אבל הצדיקים השכינו שכינה לארץ. מה טעם? צדיקים ירשו ארץ. וישכנו לה עד עליה. ישכינו לשכינה על הארץ. ואימתי שרתה השכינה? ביום שהוקם המשכן, שנאמר ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן. ואומרים חז"ל, מה זה קלות משה? קלה וחתן. ועכשיו משה מחזיר את השכינה לכאן, לארץ. אז קודם כל, זאת הפתיחה של באתי לגני, באתי לגינוני. וזה מדהים שמאמר הסתלקות בא ואומר, רבותיי, המקום שהשכינה נמצאת, העבודה שלנו היא פה הכי למטה שיש. היא לא למעלה. וחשבתי לעצמי, למה המאמר הזה הוא המאמר שלנו בפרשת בו? מאמר ההסתלקות. מאמר שכל שנה ושנה, לפני 70 שנה, הרבי זכותו יגן עלינו, שעסק אולי יותר מכל יהודי אחר בלהשכין שכינה בארץ. היה עוסק בו מחדש. אתם יודעים, אני חושב שפרשת בו היא ההמשך הישיר של פרשת גן העדן. זה הפרשה שבה הכי חזק בעולם עומד משה רבינו מול קין פרעו ומצליח לקעקע את העולם רגע לפני שהנתק הופך להיות הכי גדול שיש. אתם יודעים מה זה ממתת שערי טומאה? ממתת שערי טומאה זה הרקיע השביעי כפול שבע. זה הממתת שערי טומאה, עוד שנייה השער הנון, ואז השכינה ואנחנו נהיה רחוקים כל כך, עד שפרעו יהיה צודק בטענה הפשוטה שלו. מי השם? איפה זה בכלל? לא ידעתי את השם. וגם את ישראל לא אשלח, על מה אתם מדברים בכלל? דיברנו על זה השבוע בשיעור במילה, ורק אחרי השיעור הבנתי שעוד לא הבנתי כלום, ואני לא יודע אם הצלחתי בכלל להסביר את זה. אתם יודעים מה השיחה המרכזית בין משה רבינו לבין פרעו בפרשה הזאת? אני מוכן להיות עורך דין של פרעה. פרעה ומשה מתווכחים מה זה עבודה. זה הוויכוח. ורק הערב שמתי לב, רק השבת, של המינוח עבודה. עבודה. שלפעמים קונוטציות חיוביות, לפעמים שליליות. למילה עבודה, זאת מילה שמופיעה לפני החטא, באידיאל, בתור השאיפה הגדולה של האדם, כך הוא ישכין שכינה. זה כל האדם, ואז היא מופיעה, עוד מעט תראו, אחרי החטא, אצל הסבא הזקן של פרעה. יש ביטוי ידוע בחז"ל, לפני שניכנס לפרשה, חז"ל אומרים שיש איזו שיחה היסטורית כזאת ארוכה. לחיים, ערן. חז"ל אומרים ש... עשיו אמר, טיפש היה קין, איזה שוטה, שאמר, שהרג את אחיו, הרג את הבל, בעוד אביו חי. טיפש. בינתיים, מה קרה? אבא הביא את שט. נו, אז מה הרווחת? אז המציאות ממשיכה. אני אהרוג את אחי, את יעקב, אחרי שאבא ימות. יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. פרעה אמר, טיפש היה עשיו. השתכללות של ה... שאמר אהרוג את אחי אחרי מות אבי. בינתיים אחי הביא עם שלם. לך עכשיו תתמודד איתם, אין מה לעשות. אני, אמר פרעה, אהרוג את כולם. כל הבן הילוד, היאור, התשליחו, וכו' וכו'. המן אמר, טיפשים היו כל הבנדה האלה כבר. כי הוא השאיר את הנשים. אני אהרוג טף ונשים ביום אחד, כולם, שללם לבוז, אני הבנתי את העיקרון. שמתם לב פעם, זה דבר פלא עצום. התפקיד של אדם הראשון בעולם היה לעבוד את האדמה. שזה נוצר אדם. עוד רגע נחזור לפסוקים. קין שהוריד את העולם והעלה את השכינה מהרקיע הראשון לשני, זוכרים? היה עובד אדמה. אבל תשמעו מה העובד הזה ומה העובד הזה. הרי בפשטות, מה פירוש שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא? מה המשמעות של המושג הזה? הרי אם אדון זקוק לעבדים, לפועלים, לעבדים, לעובדים, אם הקונוטציה עבדים מפריעה לכם לרגע, לעובד. למה אני צריך עובד? כי אני חסר משהו, נכון? אם הייתי יכול לעשות את הכל לבד, אני לא צריך מישהו שיעבוד בשבילי, נכון? אני צריך עובד כי אני לא יודע לתקן את הברז. אז אני צריך אינסטלטור. אני צריך עובד, אני יודע, אבל יש יותר מדי עומס, אז אני לא יכול לעשות הכל לבד. אני צריך עובד כי אין לי כוח. אני צריך עובד כי אני צריך כבוד. כל צורה שלא תסבירו לי יחס, שבו יש צורך בעובדים, בעבדים, מתארת בעצם מציאות של איזשהו תיקון, שירות. משהו צריך תיקון. עכשיו הטרמינולוגיה של לעבוד, זה אותה טרמינולוגיה. אז מה פירוש שאנחנו עובדים את השם? מה פירוש ועבדתם את השם אלוקיכם? מה זה לעובדו בכל לבבכם? מה, הוא צריך את העבודה שלי, כי מה? כי הוא לא יכול לבד? מה המשמעות האמיתית של המושג הזה? זו מערכת מעניינת מאוד. שימו לב, היא מדהימה, לאט לאט. כשבא משה אל פרעו, כבר בפרשת שמות, ואומר לו שלח את עמי ויעבדוני, פרעו נפגע בשם האינטליגנציה. ואני לא מזלזל בו בכלל. הוא אמר לו בטח, תקשיב טוב בן אדם, אתה האחרון בעולם שתלמד אותו מה זה עבודה, זה אותי. אני אבי אבות העבודה, תכבד העבודה על האנשים. אני האבא של העבודות. לי יש יותר עבדים מכל העולם, אני המלך של בית עבדים. אתה מספר לי מה זאת עבודה? המפגש בין משה לפרעו, שמגיע לסיאו בפרשת בו, שהיא הפעם הראשונה שבה פרעו מוציא מהפה שלו את המושג, לכו עבדו את השם, והוא הולך ומברר אותו לאט לאט, והוא לא מבין מה רוצה ממנו משה בכלל, חכו עם זה לאט לאט, המושג הזה מתרחש בפרשת בו, והוא הסיפור שבו מתחילים לחזור לגן עדן. עכשיו מתחיל המשכן להיבנות, עכשיו הולכים להקריב את הקורבן הראשון, את קורבן הפסח, עכשיו הולכים להגיע לחודש הזה לכם ראש חודשים, עכשיו הולכים להקים את המשכן לאט לאט. מפה יוצאים לאן? להר סיני, ומה נאמר למשה בסנה? מה יהיה בהר סיני? על ההר הזה מה? תעבדון את האלוהים על ההר הזה. יש פה מאבק אימים מדהים על מושג העבודה. תראו איך המילה הזאת עבודה, כשהיא נתפסת בעיניים האנושיות שלנו, היא פרעונית לחלוטין. אל תיבעלו ממני, פרעונית לחלוטין. והמאמר הזה של באתי לגני, בא לזכך אותנו, לחבס אותנו, לחבס לנו את המחשבות. אני קורא את הפסוקים בגן עדן. שם זה באתי לגני, נכון? לגני, לגן לא נאמר אלא לגינוני, למקום גינוני ששם הייתה עיקרי בהתחלה, אתם זוכרים? שם היה עיקרי. כי נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים. תשמעו רגע את המילים, זה פלא פלאות, כולם מכירים ואני לא יודע אם בכלל שמים לב לזה. כשמסופר על בריאת האדם כתוב כך, אלה תולדות השמיים והארץ, כל שיח השדה טרם יהיה בארץ, כל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוהים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. נגמר. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. העולם נברא כך שיש התעדות, בסדר? ועוד אין גשם. עוד אין גשם. רש"י אומר, אז מה תפקידו של האדם? להתפלל על הגשמים. הוא צריך להוריד את הגשמים, ואז כשירדו הגשמים לכל העולם יהיה גשם. טוב, עכשיו סיפור חדש. וייצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מרגע זה ואילך, האדם, מה זה? האפר הזה מן האדמה, שסיפרנו עליו, ונשמת החיים שנופחה בו. זה האדם. נכון? נשמת החיים, חלק אלוה ממעל, ממש. ויתה השם אלוהים גן בעדן מקדם. וישם שם את האדם אשר יצר. ויצמח השם אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע. חז"ל אומרים על הפסוק הזה שהקדוש ברוך הוא לקח את האדם וטייל איתו בין אילני גן העדן ואמר לו ראה כל מה שבראתי. לא בראתי אלא בשבילך. ראה מעשיי כמה נעים הם, כמה מתוקנים הם. תן דעתך שלא תקלקל. חכו. ונהר יוצא מעדן, ומפרד לארבעה ראשים, ויקח השם אלוהים את האדם, הגענו, ויניחהו בגן עדן, תקשיבו טוב עכשיו למילים, לעובדה ולשומרה. ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. וכו'. שואלים כאן חז"ל שאלה נהדרת. לשומרה ממי? הרי עוד אין מזיקים. אף אחד לא טרף אף אחד. האדם לא חטא. אז ממי לשמור? שאלה טובה. חוץ מזה, לא הבנתי מה זה לעובדה. הרי אם הכל קיים, אז מה אתה צריך בדיוק לעשות? ראה מה עשי, כמה יפים הם, כמה מתוקנים הם. ומה זה לשמור? יונתן בן עוזיאל ומפרשים אחרים אומרים פה שלעובדה ולשומרה הולך בכלל על שני הפסוקים הבאים. לעובדה זה מצוות עשה, ויצב השם אלוהים על האדם מכל עץ הגן, אכול תאכל. לשומרה זה מצוות לא תעשה. אז לעובדה את מי? מבחינה לשונית, את מי? עכשיו, אם תגידו שהכוונה היא את האדמה שהופיע מזמן מזמן, קשה קצת בפסוקים, אבל אני הולך על זה. את האדמה, כנראה לכן רש"י לא מסביר את הקושי. אז מה התפקיד שלי? הרי יש כאן הכל, נחמד למראה וטוב למאכל. מה אני צריך לעשות? לגדל תפוזים? לא צריך, יש הכל. סיפרתי לכם, שאלו פעם את רב אושר, זכר צדיק לברכה. מישהו אמר לו, כתוב, תן דעתך שלא תקלקל. אז הוא שאל את רב אושר, רב אושר, אבל איך לא מקלקלים? איך לא מקלקלים? זה קשה. הנה איתמר מחזיק את הדור הבא. איך אנחנו לא מקלקלים אותם? איך לא מקלקלים? ענה לו רב אושר, תשמעו. פשוט, אל תתקן. אל תתקן, זה הכל. אתם יודעים מה הוא אמר פה? זה דבר לא יאמן, תקשיבו טוב. אתה יודע מה זה לעובדה ולשומרה? על פי הזוהר הקדוש, הכוונה היא לעובדה ולשומרה את הנשמת חיים שהשם נפח בך. לפי חלק מהמפרשים, הכוונה לעובדה ולשומרה את האדמה, אז לשומרה ממה? כולם אומרים את אותו דבר. לעובדה ולשומרה פירושו לחבר למקור, לא להרחיק את השכינה. אתם יודעים מה זה לעבוד את השם? תשמעו טוב. אני במקום פרעה אמרתי שאני מוכן להיות עורך דין שלו? תגידו, אני לא יודע פה למי יש איזה מפעל, אבל גם מי שאין לו מפעל, תפרסמו מודעה שאתם צריכים עובדים. אני דופק בדלת ואומר, באתי עם הרבה עובדים. נו יופי, אני צריך 1,000. אני פותח את הדלת ופתאום אני רואה 1,000 תינוקות מהפעוטונים של כל האזור. תגידי, אתה השתגעת? אני צריך תפוקה. מה, אני גננת? באתי להיות בייביסיטר. אז אני אומר, אין דבר, תרגע, פותח את הדלת השנייה, ואז אני רואה את כל הזקנים מכל המחלקות הגריאטריות שיהיו בריאים עד 120, באים ביחד. איש על משענתו, על מקלאו ועל עגלתו. זה מה שפרעה אומר למשה רבנו, אדוני, אתה עובד עליי, במילה עובד. אתה אמרת שאתם רוצים לעבוד? בוא נחליט על מילה בעברית, מה אתה מתכוון? לעבוד זה לעבוד, לכו נא הגברים, כי אותה אתם מבקשים. אתה אמרת שאתם הולכים לסבוח, לא הבנתי אף פעם שלעבוד, תסביר לי את המילה. עכשיו תקשיבו טוב, אתם יודעים שאנחנו אומרים הלל כל ראש חודש, ואומרים הלל בפסח, נכון? בליל הסדר? אתם זוכרים ששני הפרקים הראשונים עוסקים במצרים, הם נקראים הלל המצרי, נכון? הלל המצרי, בצאת ישראל ממצרים. איך מתחיל הפרק הראשון? נו, הללויה, הללו, עבדי השם, הללו את שם השם. לא נעים, אבל אתם יודעים של מי הפסוק הזה? אתם יודעים למי יש קופירייט על הפסוק הזה? חז"ל אומרים את הפסוק הזה צעק פרעה באמצע הלילה, כשהוא אמר קום וצאו מתוך עמי. אמרו לו משה ואהרון, מי יצאו? הוא אמר, אתם. אמרו לו, זה לא השם שלנו, איך קוראים לנו? אז הוא אמר להם, אתם משוחררים, אתם לא עבדים שלי. אמרו לו, לא, לא, זה לא השם שלנו, איך קוראים לנו? אז הוא אמר, הללויה, הללו עבדי השם, רק תלכו, אתם עבדי השם, אתם לא עבדי פרעה, רק תלכו, אתם עבדי השם. הללו את שם השם. יש ויכוח מהותי, תקשיבו טוב, זה פלא פלאות. אם אני עובד את האדמה פירושו, אני דואג שירד גשם מהשמיים, כי הכל קיים. כי הילדים המתוקים שלנו, הכל מושלם, כל מה שאני צריך זה רק לדאוג שזה לא יתלכלך. לטפח, לתת שמות לכל הברואים, ולפנות את כל מה שצריך. משל שמביא האדמו"ר הזקן. אני רוצה להביא את המלך אל הארמון. אני רוצה להזמין את אשתי לבית יפה חדש. הבית הוא יפהפה, מדהים, לא חסר בו כלום. שימו לב טוב למושג, זה מושג חדש. הכל קיים בו. לא צריך אף אינסטלטור שיהרוס את הברזים. הכל מושלם. יש רק בעיה אחת. אני פתחתי את החלונות. אכלתי כמה דברים לא כל כך טובים. נכנס בוץ. הבית התלכלך. אני צריך לנקות אותו. אני צריך לזכך אותו. למה יש לי אפשרות לפתוח חלונות וללכלך? כדי שאני אהיה הקלה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לבוא לבית שאני מכין לו. כי הוא נתאבה לבוא לאכול את פרי מגדיו. יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו. באתי לגני אחותי קלה. זה גינוני, זה הגן שלי, שם השכינה שלי. כל מה שאני רוצה, זה רק להצליח להסיר את כל הלכלוך, שבבחירה החופשית שהקדוש ברוך הוא באהבתו אותי נותן לי, אותה בחירה חופשית מאפשרת לי, ומאפשרת למציאות לחטוא, להתבלבל, להרחיק קצת את השכינה, ואולי חלילה עוד קצת, ואולי עוד קצת. וכל התפקיד שלי הוא פשוט לא לתקן, רק לנקות. רק לקרוא לחיות בשמות. והמלך רוצה לראות איזה שם אני אתן לכל חיה. בלי הרבה רעש. מישהו אמר לי היום שיש תיקון, שפעם היה שיר של אריק איינשטיין, אני ואתה נשנה את העולם. מישהו אמר לי שיש תיקון יפה של יורם גאון, אני חושב אמיר בניון, לא אני ולא אתה ולא הוא נשנה את העולם. מספיק שאני ואתה נתקן קצת. זה לא מפחית את התפקיד שלי. זה רק מזהיר אותי מלהיות פרעו. אני יכול להיות גם פרעו בקדושה. צריך להיזהר מפרעו קדוש כזה. אתם יודעים מה קרה לקין? קין בעצם, אגב, המילה לעבוד מופיעה בפעם הראשונה אחרי החטא, בפעם הראשונה אחרי החטא מופיעה המילה לעבוד אצל קין. וקין היה עובד אדמה. הבל היה רועה צאן. תקשיבו, זה גבלת. וקין היה עובד אדמה. נו, אז אם הוא עובד אדמה, והוא מבין את העובד אדמה כמו שקין מבין עובד אדמה, הוא הקניין, אז הוא הבוס. רואה הצון שזקוק לשטחי מראה, נכון? רואה הצון זקוק לשטחי מראה, מי הנדלניסט? קין. והיא ביותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. זה אחד הפסוקים הכי גדולים שיש בעולם, הוא נורא. אפילו לא כתוב שם ויקום קין על הבל אחיו. חבר'ה, זו טעות לחשוב שקין היה איזה רוצח מדופלם. קין הוא האבא של כולנו. כי 50% מאיתנו זה נוח, ו-50% מאיתנו זה אשתו של נוח, נעמה, שהייתה בת ביתו, בת בנו של קין. אחות תובל קין. אתם יודעים מה קין תפס? קין תפס שהוא בעל הבית. ואז הוא לקח את המושג עובד למושג שבו אני מופיע פה בעצמי. אני צריך לתקן. לא כתוב ויקום קין על הבל אחיו וימלך אימה. לפעמים אנחנו הורגים אחד את השני כי אנחנו פשוט הרחקנו מאיתנו את השכינה. גם עשיו היה איש יודע צייד, איש שדה, עובד אדמה. ואתם יודעים מה היה פרעו? המלך של מה? אתם יודעים של מה? של ממלכה שלמה שהתועבה שלה הייתה רועי צאן. כתוב בספרים הקדושים שמשה רבנו היה גלגול של הבל. פרעו קין. אתם תופסים? משה רבנו בא לנקום עכשיו את נקמתו של הבל. אתם יודעים מה זה הבל? הבל? מכירים את המילה הבל? נכון שאנשים חושבים שהבל הכוונה שום דבר? טעות גדולה. בחורף, כשעושים על החלום פו, עושים עם ההבל, נכון? ואז מה יש על החלון? עדים. ההבל הוא לא שום דבר. ההבל הוא דבר שכל הזמן מזכיר לך שהוא רק הביטוי של העיקר. המקור זה לא זה. אף אחד לא ייקח את העדים האלה ויבנה איתם בית, כי הוא יודע שזה ההבל של העיקר. הבל היה רועה צאן. ודאי שצריך להיות עובד אדמה. יצחק אבינו היה היחיד שהיה עובד אדמה בין האבות. אבל מה זה להיות עובד אדמה? עובד אדמה זה לגלות כמו יצחק אבינו שעובר מבאר לבאר, זוכרים? שעובר מהבארות ומגלה שזה לא משנה מאיפה לאיפה תזרוק אותי, בכל מקום אני יוציא מים חיים. כי כל הכוח שלי זה להבין שכל הגן הזה זה גינוני, זה החופה הזאת. זאת הדרשה של רבי מנחם חתני דרבי של י' שבט. כל התפקיד שלנו בעולם זה אל תתקן. אל תהיה בוס. אל תיתן לשכינה לעלות לעוד רקיע ולעוד רקיע ולעוד רקיע. צדיקים ירשו ארץ. איך הם ירשו ארץ? כי הם ייתנו לשכינה לשכון עליה, ישכינו לשכינה עליה. צדיקים ירשו ארץ. ומה רשעים? לשון המדרש, תלויים באוויר. זה דבר כל כך גדול. כל ההלל מובנה בעצם על התפיסה מה זו עבודת השם בכלל. מה זו עבודה? לעבוד את השם, לעובדו בכל לבבכם, לעבוד זה, יש כאן הכל, ולי יש את הכוח לנקות, לטטא, לחבר כל דבר אל המקור. אתם יודעים איך קוראים ללחבר כל דבר אל המקור? ויצב השם אלוהים על האדם מכל עץ הגן, נו, אכול תאכל. זה מה שאמר יונתן בן עוזיאל, לעובדה זה מצוות עשה. ולשומרה זה להיזהר, להוציא את מה שיש לכלוכים בצד. בלשון הקבלית זה להתקפיה ולהתהפכה. לחבר דברים ולהפוך אותם לטוב, או להזיז ממני את כל ההפרעות, את כל הקליפות, את כל ה... כי יש לי אותם, כי קיבלתי את הכוחות איתם. כי אני אפר מן האדמה שנופחה בו נשמת חיים. בפרשת בו מתחילה עבודת המשכן. והיא מתחילה לא בארץ ישראל, ואפילו לא במדבר, במחנה השכינה, היא מתחילה במצרים, ביוד ניסן, כשהמצרים מסתובבים מסביבנו, וכל אחד לוקח את אלוהי מצרים, שעד אתמול היה חבר שלי, של בוס שלי, שהיה איתי אלוהי מצרים, ושוחט את אלוהי מצרים. והכוח הזה לשחוט את אלוהי מצרים ולחבר את הכל אל המקור. ולהצליח לפנות את החמץ. את הכוח הזה צריך לפני שהקדוש ברוך הוא בא לבצע את מכת בכורות. זה הכוח, זה הסוד של כל הפרשה מתחילתה עד סופה. כל הפרשה מסתיימת, יהודה עלה בתפילין, כל הפרשה שלנו זה התפילין. חשבתי לעצמי, למה התפילין נכנסים פה? מתי היו צריכים להניח תפילין? אני מבין שפרשת פסח, תקשיבו, זו שאלה קשה מאוד, אני מבין שפרשת הפסח נכנסת פה כי היה צריך לעשות פסח מצרים. מבין. צריך לדעת לא לאכול חמץ. מבין. היה צריך החודש הזה לכם, לא בטוח, חכו, זה יהיה אחרי הלחיים הבא, עוד ניגול, עוד מעט. מבין. אבל הכל מבין. אבל תפילין? למה עכשיו? מתי בדיוק, אגב, הספיקו לכתוב את התפילין וללכת להניח? כמה סופרים עשו את זה? הרי הם מיד יוצאים ממצרים. הרי בלילה אומר משה רבינו, קום וצאו, זה פסח, והם יוצאים ממצרים. אז למה לפני בשלח פרעה את העם חייבת לבוא מצוות תפילין? שאלה טובה? הרי גם כתוב בפרשה שזה יהיה בעיה כי הביא אחת, תגיד את הכל עוד רגע. כי אם אצלך יציאת מצרים זה הסיפור של ליל הסדר, וזה לא הכוח לעבוד את השם כנגד הלב ובמוח כל הזמן, כל היום, ולהיות נמצא בתפיסה, יש רמב"ן מדהים מדהים בסוף הפרשה, מצווה ללמוד אותו. הרמב"ן אומר, איך לוקחים את יציאת מצרים, סוגרים אותה בתוך תפילין שחורות ואומרים, כך תזכור. איך אני אזכור? לא יודע מה כתוב שם. אומר הרמב"ן, לא באנו לדבר על הניסים הגלויים, אלא באנו לדבר על הניסים הנסתרים דווקא. הניסים הנסתרים. ולרמב"ן יש ביטוי, שעד שלא יאמין האדם שהניסים הנסתרים מהם עיקר האמונה, יש לו ביטוי מדהים, אין טבע. לשון הרמב"ן. הרמב"ן, לא רק הרמב"ם, היה איש מדע ורפואה גדול, גם הרמב"ן היה רופא גדול. ובא הרמב"ן רבי משה בן נחמן ואומר, אין טבע, הכל ניסים, רק הם ניסים נסתרים. ועיקר יציאת מצרים הייתה כדי שיאמין האדם בזה שאין טבע והכל ניסים נסתרים. ורק אחרי שקיבלת את מצוות התפילין, אפשר בכלל להגיע לויהי בשלח פרעה את העם. זה הרי פלא פלאות. כתוב שם שצריך לשים ארבע פרשיות, נכון? תוטפות, נכון? אבל עוד אין ארבע פרשיות. כי פרשות שמע ווהיה עם שמוע, הזכרנו את זה השבוע, פרשות שמע ווהיה עם שמוע יופיעו בכלל רק במשה רבינו בספר דברים. אז התפילין היו עדיין בלי שמע ווהיה עם שמוע, הם היו עם ארבעה בתים. הרבי אומר שהם היו עם ארבעה בתים, שתי פרשיות כתובות, שתי פרשיות ממתינות. העיקר שיהודי ילך וידע שהוא יוצא ממצרים כל יום. מי שיסתכל טוב בפרשה יראה שיש שתי מצוות שרש"י מביא בפרשה. יש מצווה לזכור את היום הזה אשר יצאתם בליל ט"ו בניסן, ויש מצווה לזכור כל יום ויום את יציאת מצרים. אתם יודעים מה זה לזכור את יציאת מצרים? מה זו עבודה? אצל מי אני עובד? מה זה לעבוד? לעבוד זה להוציא תפוקה, או לעבוד זה להשרות שכינה. לעבוד זה לעובדה ולשומרה. פשוט לקחנו מילה, והתעוותנו במחשבה ועיוותנו אותה לגמרי. עבודה זה כמה תפוקה תביא לי. אתם מבינים מה מלמד משה רבינו את פרעה? בעבודה של השראת השכינה, אולי זקנינו ותינוקותינו עושים את זה הרבה יותר טוב ממני. בעבודה של השראת השכינה, מי אמר לי איזה חלק בי עושה את העבודה יותר טוב? אם עבודה זה להספיק איקס, אז באמת כשאני במצב לא טוב אני לא יכול, אבל אם עבודה זה לעבוד את השם כל הזמן, אז אולי בשלבים שדווקא נדמה לי שבהם אני בכלל לא עובד, אז אני הכי עובד. אולי אז מתגלה שכינה בעולם? איפה אתה בכלל יודע? אולי ברגעים הקשים שלי ביותר, אולי ברגעים שנדמה לי שאין לי בכלל כוח, אולי שם בכלל מופיעה העבודה? מה, אתם לא שומעים את השיחה הזו בין פרעה למשה מתנהלת כל יום? למה משה ואהרון תפריעו את העם ממעשיו? למה להפריע עם כל השכינתיות הזאת? תחזרו לתכלס. כמה פעמים עבודת השם שלנו נמצאת שם? יאללה, מה הספקת? כמה פעמים אני רץ אחרי תוצאות? כמה פעמים גם אני כמו פרעה אומר, תכבד העבודה. אתם יודעים מה זה היה דברי שקר? מה זה היה דברי שקר שמשה רבנו פחד שיתעסקו בהם? האמונה שאני יכול. האמונה שהקדוש ברוך הוא שם אותי פה בגן עדן, בגינוני, והוא מחכה שאני אקרא לו לחופה. שנתאווה השם יתברך להיות לו דירה בתחתוניים. אתם מבינים מהי עבודת השם? עבודת השם היא שהקדוש ברוך הוא התאווה לאכול פרי מגדיו, לשתות יינים חלבי, הוא רוצה להשתקר איתי. איכלו ושחרו דודים. היה לו עולם מצוין, אבל לא היה לו מקום שבו הוא יכול לשתות ולהשתקר עם הקלה שלו. עם מי שהוא שם פה בעולם, כדי שבמקומות הכי קשים, הכי נמוכים, הוא יגלה שהשכינה נמצאת כל הזמן. פשוט אל תתקן. אל תחשוב שאתה מתקן. כמה זה גדול בחינוך. כמה פעמים אנחנו רוצים לשנות את הילד הזה, להפוך אותו, שהכל יהיה... וכמה פעמים אנחנו מוכנים לקבל את זה, שפשוט התפקיד שלי הוא רק להסיר את הלכלוך ולחבר כל דבר למקור שלו. זה לעובדה ולשומרה. זה דבר פלא פלאות. כל המאמר הזה של באתי לגני, דרש רבי מנחם, שניתן בתת שבט ערב פרשת בו. היה המאמר לפני 71 שנה. תחשבו מה היה אז בעולם. שביקש הרבי ריאץ, שבבוקר הסתלקותו, מאמר שהוא כתב לכבוד יום עלייתו, נבין שהתפקיד שלנו פה למטה, הוא עולה למעלה, והתפקיד שלנו הוא כאן למטה. וכאן אנחנו צריכים להיות משה, משה הוא השביעי, ומשה הוא זה שמצליח להביא את פרעו לומר, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם. איך עושים את זה? הזמן לא ארוך, אבל אני רוצה איזה ניגון אחד, ואז אני רוצה אחרי זה להיכנס לדבר המשותף שהיה לרבי ריאץ ולרבי מלובביץ', זכותם יגן עלינו. ביחד הם יצרו יצירה שעוסקת בלתרגם השראת שכינה בארץ. היצירה הזאת נקראה, הרבי ריאץ הוא זה שהתקים את לימוד החיטת, חומש יומי, תהילים יומי, ותניא הוא פרק לימים, חילק. הרבי מלובביץ' התקין את הרמב״ם היומי, ואני רוצה אחרי הניגון הבא, ככה כמה דקות, לנסות לגעת באיך בתקנות האלה הם ביקשו לתרגם את השראת השכינה תכלס, להפוך אותה למשהו שאני יכול להתמודד איתו כל הזמן. אני רוצה לגעת בזה שנייה אחת, וגם תוך כדי לעשות לפחות מדקה, סיום קצרצר על הלכות קידוש החודש, ששברנו עליהם את השיניים בלימוד רמב"ם יומי, זה חתיכת, ברוך וברוך שמו, זה פילי פלאות. ואגב, מעניין, הלכות קידוש החודש התחילו בדיוק בקף טבת, ביורצייט של הרמב״ם, והסתיימו בתת שבט, בערב שבת קודש. אז נו, איזה ניגון עכשיו? איזה ניגון אחד קצר, אביסה ללחיים, ואחרי זה עוד כמה דקות, ונסכם את הכל. חבוד. וואו. פילי פלאים, את הניגון הזה לימד הרבי, בשמחת תורה, כשהוא עומד על הספסל, ככה תוך כדי הקפות, עניים זמירות עם סיפור מיוחד מאוד. אבל ברשותכם, עוד ככה קצת. יש תקנה... שאני חושב שהיא תקנה נפלאה מאוד, ואצל הרבי מלובביץ' היה מושג של התוועדות פעילה. מה זה התוועדות פעילה? אז כשיושבים כולם ביחד, אז חלק מהפעילות זה אוכלים וזה, אבל פה זה הכל... אפשר להיות פעיל, אפשר לשתות, אבל לא תמיד ביחד. אז פעילה, הכוונה שמקבלים על עצמם דברים. יושבים, וזה ככה, מקבלים כוחות, גם מהצדיקים שעוסקים בהם וגם מעצמנו, ומקבלים דברים, מקבלים. אני חושב שאחת התקנות הבאמת מעניינות ביותר והפשוטות ביותר, ואני חושב שזה כל כך יכול לפרוץ דברים, ואני רוצה בעזרת השם, אמנואל, זאת ההזדמנות פה ככה להגיד, יישר כוח גדול, אני יושב פה עם המחשב הזה, עם הזום הענק הזה ועם כל ה... אז אני רוצה בעזרת השם, אני לא רוצה עוד להגיד איך ומה, אבל לייצר איזושהי מערכת קצת יותר מסודרת, לידע את האוילם, בכמה שיעורים אפילו קטנים במשך השבוע, בחומש יומי, בתניה יומי, ככה לנסות לקבוע לפי שעות, ולנסות ליצור לימוד יומי, כל אחד יכול להיכנס כמה שהוא יכול, פעם בשם, אבל התקנות האלה נועדו בעצם, והן מדהימות, הן נועדו בעצם ליצור את מה שדיברנו מקודם בחיים באמת. הזכרתי מקודם את הביטוי, תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. זה האנטיתזה לעבודת השם. נכון? ללכו עבדו. מה זה עבודת השם? עבודת השם זה לא אני צריך איקס תפוקה, ולכן אגב, כשאתה כבר לא רלוונטי לי, אפילו לא צריך לפרט את זה, כי כל אחד מרגיש את זה מהחיים. כשאתה לא רלוונטי לי, אז אני פשוט זורק אותך, כי אני צריך אותך. זקנים זה לא מתאים לעבודה. צריך... הם בכלל סתם מתרד. וכן על זה הדרך, חס ושלום. זאת אומרת, זה מה שקורה עם פרעה. זה אגב שיטה מרתקת, תכבד העבודה על האנשים. היה רשע אחד שאמר את זה בדורות האחרונים, ארבע התמחת פריי. אתם מכירים את הביטוי הזה? העבודה משחררת. והוא הצליח לשכנע הרבה מאוד אנשים שהוא באמת מתכוון לזה. יהודים רבים הרי נפלו בהטעיה הגדולה שלא יכול להיות, לא יכול להיות שגרמניה הנאורה רוצה להרוג יהודים, כי הרי היא רוצה כוח עבודה. היא מעריכה הרי את המוח היהודי. איזה היגיון יש שאם רוצים את כוח העבודה שלך, יארגו אותך? הרי רוצים אותך. רוצים שתבחר בי, רוצים ש... וכו' וכו' וכו'. תכבד העבודה לאנשים ואל ישעו בדברי שקר, כל כך נכנס בנו חזק, שאנחנו ממש ממש זוכרים את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, ואת החציר ואת הבצלים והשומים. אתם באמת חושבים שהיינו טיפשים? כמה פעמים אדם מוכן לחזור למקום הכי גרוע שהיה לו, אבל שיהיה בטוח, שיהיה לו את הביטחון. אתם מכירים את המושג הזה, את הביטחון? את הפנקס, הכחול או האדום? לא מכירים את זה? אבל איך תחזרו אל החציר ולשומים? שחטו אותנו. שחטו, אבל בסוף היום היה אוכל. שחטו. גם לא היינו צריכים לחכות בלילה, כל לילה, לראות אם מחר בבוקר יהיה מן או לא. הלכנו לישון עם מקרר מלא. סך הכל היה בטוח. מה, אנחנו לא מכירים את זה? תכבד העבודה על האנשים. תכבד העבודה על האנשים זה שהעבודה שולטת בך. אני רוצה להגיד לכם משפט שממנו נגיע לחיטת הזה. בעבודה אני עבד, אבל יכול להיות לי רק אדון אחד. ואני אומר לכם עכשיו משפט חריף מאוד. אם האדון שלי זה לא הקודש ברוך הוא, אז האדון שלי זה קין, ומגמתו בסוף היא להרוג אותי. זה לא פרנויה. כי ברגע שאני אביא לעולם יותר ויותר שכינה, אני מפריע לו להופיע פה. הוא צריך את השמש גבוהה מאוד מהירח, כדי שהוא יוכל להאיר לבד. יעני, יש לו אור מעצמו. אין היגיון אחר איך יכול להיות שפרעו רץ לתוך ים להתאבד בהתאבדות לאומית קולקטיבית. כי השיקול שלו הוא פשוט. אם התזה שלי נגמרה, אין טעם לקיומי. למי מה היו דברי השקר? תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר. תקשיבו טוב, זה פלא פלאות, פעם הזכרתי את זה, זה מדהים. כתוב במדרש, לא יאמן. זה הרי היה במצרים, נכון? עוד לפני המכות. למה משה ואהרון תפריעו את העם עם מעשיו? תנו להם להמשיך את הרגילות, את העבודה, תנו להם, תפסיקו כבר, די, די, תנו להם. חז"ל אומרים, מה זה אל ישעו בדברי שקר? אומרים חז"ל שמשה רבינו ארגן לכל היהודים במצרים גיליונים של פרשות. תקשיבו טוב, עוד לא הייתה תורה, עוד לא היה הר סיני. אבל הוא סידר להם חיטת, הוא סידר להם גיליונים של פרשה. הרי כשמשה רבנו עוד היה נסיך עם בת פרעוד, חז"ל אומרים שהוא בא ושכנע את פרעו בתור נסיך, שיותר טוב מבחינת העבודה, תהיה לו תפוקה יותר טובה, אם הוא ייתן ליהודים, לעבדים, יום אחד חופש. כי אז הם יתפעלו יותר טוב, פסיכולוגית, זה פסיכולוגיה טובה. אז ייתן להם יום חופש. שאל אותו פרעה, יאללה, אני הולך על זה איזה יום? עכשיו עוד לא הייתה שבת. עוד לא הייתה שבת. משה רבנו אמר שבת מעצמו. חז"ל אומרים שזה הפירוש של מה שאמרנו השבת בבוקר, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. אז המדרש שואל, מה ישמח משה במתנת חלקו? למה זה מתנת חלקו שבת? סתם, מה פירוש המשפט הזה? חשבתם פעם? ישמח משה, וזה שיר יפה, ישמח משה. מה, אבל מה הפירוש ישמח משה במתנת חלקו? למה זה מתנת חלקו? זה גם מתנת חלקי. למה שבת זה מתנת חלקו? זה חלק מה... אז חז"ל אומרים שכשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו על שבת, משה רבינו אמר, וואו, איך כיוונתי בדיוק לשבת כשאני אמרתי לפרעה שביום השביעי ינוחו? אז הוא היה מבסוט. ישמח משה במתנת חלקו. ואיך הוא זכה להגיע לפוקס הזה? כי עבד נאמן קראת לו. כשעבד הוא עבד נאמן. שמעתם מה ההגדרה למשה רבינו? מי עומד מול פרעה? מול פרעה עומד עבד נאמן. ולאיזה כסח הם מגיעים? לא תוסיף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. ואיך עונה לו משה רבינו? כן דיברת. יפה דיברת, לא אוסיף עוד ראות פניך. אתה יודע למה זה טוב לי לא לראות יותר את פניך? כי מעכשיו אני חוזר להתחבר לשקע. קדוש ברוך הוא ידבר איתך ישירות. רק עוד דבר אחד אני רוצה להגיד לך. אני רוצה לספר לך שמה שהיה עכשיו בחושך ועוד מעט יהיה מכת בכורות, אני רוצה להסביר לך דבר אחד. תשמעו, זה פילי פלאות. כמה ימים היה החושך? כמה ימים? שלושת ימים? לא מדויק. פעמיים שלושת ימים. כתוב רק במכת החושך שלושת ימים ועוד שלושת ימים. זה שישה ימים. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. אין עוד מכה שבה מתואר מה קורה למצרים, ולהבדיל מה קורה ליהודים. כתוב שבגושן לא היה זה, אבל לא כתוב להם היה צפרדעים ולבני ישראל היה תפוזים. כלומר, מה? זה פלא פלאות. ששת הימים, שישה ימים של מצרים, זה רעיון פשוט, זה חושך כפול ומכופל. מה זה חושך כפול ומכופל? רבי נחמן אומר, מה זה הסתורה שבתוך הסתורה? מה זה חושך כפול ומכופל? יש חושך, אז מה זה חושך כפול ומכופל? חושך כפול ומכופל זה שאתה לא שם לב אתה בתוך החושך. זה חושך כפול ומכופל. אתה בכזה חושך שאתה לא שם לב בכלל. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. מאיפה היה האור הזה? רואי, תשמע, תקשיבו חשמלאים, תקשיבו אנשי טכנולוגיה. זה מנגנון חשמלי. אומרים חז"ל, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. איזה אור? זה האור שנאמר בו יהי אור. זה מנגנון לתאורת חירום. האור הגנוז, האור שלא מותנה בשום מעביד, האור הזה היה איפה? במושבותם, מה פירוש במושבותם? אלא איפה? בכל מקום שהם ישבו, שם היה האור הזה. זה אור פנימי. אצל מצרים נוצר לאט לאט חושך שאתה אפילו לא שם לב אליו. אונקלוס הרי מתרגם את המילים וימש חושך, אנחנו תמיד זוכרים שזה ממשי, ממשות. רש"י לא מקבל שזה הפירוש הפשוט. אונקלוס מתרגם וימש מלשון ויסיר, כמו לא ימיש עמוד הענן. מה זה ויסיר? אז לפי אונקלוס הכוונה שנגמר הלילה, ואז במקום יום נהיה חושך. זה החושך של מצרים. רק אתה קורא ליום הזה, או לחושך הזה יום. ואתה הולך ונכנס לתוכו, ונכנס לתוכו, ונכנס לתוכו, שלושת ימים ועוד שלושת ימים, וזה חזקה. שלושה ימים זה חזקה, וזה כפול. אז מתי לכל בני ישראל היה אור? בשבת? לא, במושבותם. במושבותם הכוונה היא שיש דרך לעשות מין פטנט כזה, שתמיד יהיה לך שבת. אתם מבינים מה היה עושה משה רבינו? זה מה שכתוב על ישעו בדברי שקר. באותם שבתות שבהם הוא הצליח להוציא מפרעו הרשע, שהעבדים יהיו בשביתה, מה הם יעשו? מה הם יעשו? סטלבט? מה הם יעשו אז? אז הוא היה עושה להם חיטת, הוא היה עושה להם פרשות שבוע. ופרעו הבין שזה הסיכון הכי גדול שלו. הוא תפס. הוא תפס שלעובדה ולשומרה, זה פיקוד אין דאורייתא, זה פיקוד אין דעשה ופיקוד אין דלא תעשה. הוא תפס את זה עד הסוף, והוא הבין שזה מה שמסכן לו את כל כוח השיעבוד שלו בעולם. זה יערוס אותו. אל ישעו בדברי שקר. שלא יתעסקו בסיפורים האלה על עבודה אחרת. על עבודת השם, על עבודת האדמה שהיא לא קין שחייב בסוף להרוג את הבל. אלא עבודת האדמה שהיא בסך הכל לדאוג שהגשמים ירדו. ולתת שמות לכולם. הוא הבין את זה. ואני רק רוצה לעמוד בזה ולסיים. הרבי תיקן תקנה של לימוד הרמב״ם היומי. היא תקנה מדהימה, והוא הוסיף עליה, הוא הוסיף אותה על התקנה שתיקן הרבי ריאץ, של לימוד חומש יומי, ותניה יומי ותהילים יומי. צריך לזה שעה ארוכה, ואנחנו אחרי הזמן. אבל במילה אחת, זה דבר כל כך גדול, כי אין יותר, זה הכי מושלם שיש, כי בעצם הרמב״ם, לוקח את כל התורה כולה, את כל התורה כולה. ואגב, התקנה של הרבי מלובביץ' היא תקנה מדהימה, הוא תיקן את זה בכמה רמות, ואני לא מכיר עוד תקנה כזאת, יש תקנת הדף היומי, יש תקנות אחרות, הוא מתקן את סדר לימוד הרמב״ם היומי לנשים, את סדר תיקון הרמב״ם היומי לילדים, את סדר תיקון הרמב״ם היומי לגברים, את סדר תיקון הרמב״ם היומי לפי מספר פרקים, לפי פרק אחד, את תפיסת עולם שבה הרמב״ם הוא הספר היחיד, שמקיף את כל התורה כולה. הכל. הכל, 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 הכל. בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שהוא עוד לא קיים, הוא הכוח, איך אני עוסק באמת, 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 להיות מחובר כל הזמן. והתניא היומי הוא המבנה הפשוט, אבל זה לא לשנייה, זה פעם לזמן אחר, של איך אני בונה באמת את מבנה הנפש, את תורת הנפש, שלב על שלב. ואת זה הוא פרק לחלקים, וכמובן החומש היומי, היום יום. ואני פשוט שההתוועדות תהיה פעילה, אז אני מקווה שבעזרת השם יהיה כוח מי"א שבט הזה, ואני רוצה בימים הקרובים נוציא איזשהו דבר מסודר, שבו נקבע דרך הזום, נוצר לנו בית מדרש חדש, עם זום יצרתי לי, תהילתי יספרו, הזום הזה זה דבר פלא פלאות, באמת, זה אפשר אפילו לשיר מהתוועדות, לשתות, לא ידעתי כל ה... ואמרו לי שיש פטנטים ולעשות יותר טוב ויותר טוב, אז זה לאט לאט בעזרת השם, אני מקווה שנוכל להשתדרג, ונזכה באמת, באמת באמת, כל אחת ואחד מאיתנו, קודם כל אני, לא לתקן, לא לקלקל, פשוט לא לקלקל, לא לקלקל, להיות קשורים באור הזה, להיות קשורים באור הזה, באור הגדול הזה. באתי לגני, באתי לגינוני, אני רק אסיים ברשותכם, ואז ככה ניגון אחרון, שיתנו לנו אותו, שאיתו ניפרד, הרמב"ם מסיים את הלכות קידוש החודש, 5 שורות אחרונות, תשמעו את המילים, זה אולי יגרה את כולם, אחרי 19 פרקים, באמת קשים, לא כולם, אבל עם חשבונות, רחמנות, הרי ביארנו חשבונות כל הדרכים שצריכים להן בידיעת הראייה ובחקירת העדים. תקשיבו משפט של יהודי מלפני 836 שנה. הוא כותב אגב מה היום שלפיו תעשו את החשבונות. ג' יר כך וכך, ד' תף תף קוף למד. ולפי זה, אם תעשה, והוא מתחייב שאם אתה הולך איתו נכון, אתה תגיע לדיוק על הדקות. נכון? זה פלא פלאות. והוא אומר, לא החסרתי כלום. תקשיבו טוב, כדי שיהיה הכל ידוע למבינים, ולא יחסרו דרך מדרכי התורה, ולא ישתתו לבקש אחריה בספרים אחרים. הכל נמצא פה, כך הוא אומר. תקשיבו, התחייבות של יהודי לפני 850 שנה. והוא עומד בהתחייבויות האלה. כמו החומש היומי, וכמו דוד המלך בתהילים, וכמו התניא, והוא מסיים, דרשו מעל ספר השם, וקראו אחת מהנה, לא נעדרה, בריך רחמנה דסייען. אז אנחנו בעזרת השם ככה, עם הסיום הזה שכולנו הצטרפנו אליו, מסיימים גם עכשיו, עמנו אל איזה ניגון ככה, מסיימים איתו.
הוא אלוקינו.
הוא אלוקינו, גם הוא אלוקינו וגם אני מזמירות, זה ניגונים, זה אגב אנשים לא יודעים, חוץ מהרבה דברים אחרים, זה ניגונים של הרבי עצמו. לא ניגונים שהוא יודעים, ניגונים שלו. אז גם ה... נו, הוא אלוקינו, בכבוד, בכבוד, שיהיה לכולנו שבוע טוב ובשורות טובות וישועות ונחמות, בכבוד, בכבוד, נו, הוא אלוקינו.